ערב טוב לכולם, תמיד תענוג ושמחה לראות פנים, אבל ברוך השם זוכים באמת לאט לאט יותר ויותר, כמו בארץ יהיה גם פה. אנחנו נמצאים בימי ספירת העומר. ימי ספירת העומר מאפשרים לנו מכמה כיוונים לקבל את המפתחות איך להתמודד עם האתגרים של הזמן שבו אנחנו נמצאים. אז ננסה לראות את זה דרך תלמידי רבי עקיבא, דרך רבי עקיבא עצמו, ועוד כמה אישים גדולים שדרכם נוכל באמת ללמוד איך מתמודדים היום עם כל אתגר שיש לנו, עם כל צ'אלנג' ועם כל הזדמנות. נפתח את הדברים בצורה הבאה. נאמר בגמרא במסכת יבמות, אמרו 12,000 תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מגבת ועד אנטיפרס. כולם מתו בפרק אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה לזה. והיה העולם שמם, עולם התורה היה שמם, עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ושנה להם. מי הם היו? רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון, רבי אלעזר, בן שמוע, והם העמידו תורה אותה שעה. תנא כולם מתו מפסח ועד עצרת. אמר רב חמא בר אבא ויתם רב חייא בר אבין, כולם מתו מיתה רעה. מהי? אמר רב נחמן, אסכרה. דברי הגמרא מיד מביאים אותנו להבין מה קרה פה. במגפה, בקורונה בארץ, רחמנא ליצלן, נפטרו 6,000 וכמה מאות. שזה נורא והיום, לא מדבר על כל העולם, נורא והיום. במשך קצת יותר משנה. זאת אומרת, בממוצע בחודש, בערך, אם עושים את החשבון, 500 פלוס. רבי עקיבא היה כל יום צריך להיות בלוויה של 700 או 800 תלמידים כל יום, כי 24,000 תלמידים מתו מפסח ועד עצרת. זאת אומרת, המגפה הייתה מפסח עד ל"ג בעומר, מי שחלה בה המשיך למות עד שבועות. רק שנבין את הטרגדיה הגדולה של מותם של 24,000 תלמידי רבי עקיבא. זה לא יאומן. וזה הכל היה בזמן קצר. אז זה ודאי דבר שצריך ללמוד אותו. במיוחד אנחנו עברנו עכשיו את המגפה הנוראה הזאת, ונראה איך הדברים מתחברים אלינו. אז דברי הגמרא מביאים אותנו למספר שאלות. ראשית, למה הגמרא אומרת שלרבי עקיבא היו 12,000 זוגים תלמידים? למה לא כתוב 24,000? 24,000 זה גם מראה את הטרגדיה באופן חזק יותר, מפחיד יותר. אז למה מחלקים את זה לחצי? 12,000 זוגים תלמידים. זה דבר ראשון. דבר שני, איזה עונש הם קיבלו? היה מגפה שהתחילה במעיים ועלתה כלפי מעלה, שהגיעה ללב, הכל קרס ומתו. ללב, לפה, הכל קרס ומתו. זה הסוג של המגפה הזאת. כך הגמרא מסבירה במקום אחר במסכת שבת. מה הקשר בין העונש שהם קיבלו לבין החטא שהם חטאו? אלה הם השאלות, ודרכם ניכנס ונראה פה באמת דבר פילאי פילאי פלאים. איך זה מתחבר אלינו ליום יום שלנו. אז כדי לענות על השאלות האלה, ראשית, למה הגמרא כותבת של רבי עקיבא היו 12,000 זוגים תלמידים ולא 24,000 שמתו? בית, איזה עונש, איך העונש שהם קיבלו, יש בו מידה כנגד מידה לחטא שהם חטאו. אני אפתח את הדברים בצורה הבאה. נאמר בגמרא במסכת סנהדרין, כל ישראל בקטע השני יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ועמך כולם צדיקים. אלו שאין להם חלק לעולם הבא, האומר אין תחיית המתים מן התורה, אין תורה מן השמיים, ואפיקורס. מה זה בשבילנו אפיקורס? בהבנה פשוטה שלנו, ביום יום שלנו, אפיקורס זה אחד שלמד, ובועט בתורה, מזלזל בתורה, הוא עושה ממנה צחוק, משתמש איתה בצורה לא נכונה, זה אפיקורס. אבל מה נעשה? תראו מה אומרת הגמרא, מי זה אפיקורס. בקטע השלישי, רב ורב חנינא אמרי תרוויהו, מי זה אפיקורס? זה המבזה תלמיד חכם. זאת אומרת, יכול להיות יהודי שנראה רב חשוב, ואפילו מחכים לו בתפילת 18, אבל הוא מוגדר בהלכה כאפיקורס, כי הוא מבזה תלמיד חכם. מה פירוש הדבר? ישנם בחיים סוגים שונים של כבוד. יש כבוד, כיבוד הורים. אני צריך לכבד את ההורים שלי וכל אחד, ולא משנה מה הם עושים. הם מנקים את הרחובות, מנקים את החלונות, או מקבלים נובל פרייס. או אנשים מיוחדים מאוד. הם הביאו אותי לעולם, אני חייב לכבד אותם בכל מצב, בכל דרך, בחייהם ולאחר מותם. כבוד דומה לזה, יש, והדרת פני זקן. אדם מגיע לגיל מסוים, לא משנה מה הוא יודע, מה הוא לא יודע, בגיל כזה יש כבוד. צריך לתת לו את המקום לשבת, צריך לעזור לו, צריך לתת לו לדבר איתו בסבלנות, לכבד אותו. זה לא משנה מי הוא. משנה המצב שבו הוא נמצא. אבל יש עוד סוג של כבוד, וזה כבוד של תלמיד חכם. מה זה כבוד של תלמיד חכם? מה מכבדים? מכבדים את התורה שהולכת איתו. אמרנו הרבה פעמים, שאדם עושה סיום, בסיום אומרים, אדרן הלך. מה זה אדרן הלך? זה לא רק to repeat, לחזור, אלא אדרן הלך, הכוונה, זה בא אלינו. קודם שלמדנו, הגמרא, המשנה, החומש, היו בארון. אחרי שלמדנו, זה עבר אלינו. אדרן הלך, הגיע אלינו. ולכן אמרנו הרבה פעמים, שהאותיות סיום, האותיות היחידות בכל א' ב', סמך, י' ו' ומ', שאם כותבים את האות ואת המילוי של האות, דיינו הופכים את זה למילה, זה אותו מספר. למשל, סמך כאות זה 60. אבל אם כותבים את זה כמילה, זה סמך ומם וחף סופית. מם וחף זה גם 60. סמך. החוץ והפנים זה אותו דבר. יוד זה 10. אבל מוסיפים לזה תוו דלת של המילה יוד, זה גם 10. ואב זה פעמיים ואב, מם זה פעמיים מם. זאת אומרת, הפנים והחוץ זה אותו דבר. אותו דבר. דהיינו, כי סיום זה לא end, זה לא נגמר, אלא הדבר הגיע לתכלית. יש פה הכפלה. עכשיו זה נמצא בעוד מקום. אדם הולך עם החומש, עם הפסוק, עם המשנה, עם הגמרא ברחוב. אז שמכבדים את האדם, בעצם מכבדים את מה? את התורה, את המידות שהוא לוקח איתו ביום יום. ולכן אומרת הגמרא בקטע השלישי, בקטע הרביעי, אמר רבא, כמה טיפשי שרין, שכמה אנשים טיפשים, דקיימים מקמי ספר תורה, קמים לפני ספר תורה, ולא קיימים מקמי גב רבא. ספר תורה, כולם קמים. אבל אם יש תלמיד חכם אמיתי, גם קמים. למה קמים? כי לא קמים, כי קוראים לו משה, ראובן או שמעון. קמים בגלל התורה, תורת החיים שהוא לוקח איתו ביום יום. ולכן אומרת הגמרא בשבת, בדף קי"ט בקטע החמישי, אמר רב יהודה, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שביזו בה תלמידי חכמים. מה הקשר? פשוט מאוד. כי מה זה ירושלים? כי מציון תצא תורה. זאת אומרת, התורה יוצאת מירושלים. דבר השם ירושלים. זה מגיע לכל העולם דרך הלומדים של התורה. אז אם אדם מבזה תלמיד חכם, בעצם הוא סוגר את הצינור שיעביר את התורה הלאה. אז מה צריך את ירושלים? כל ירושלים זה שממנה יצא הכל לכל העולם כולו. אבל אם אלה שיכולים להעביר את זה לא עושים את זה כמו שצריך, אז מה צריך את ירושלים? ולכן המשיכה הגמרא ואומרת בקטע החמישי, בשורה האחרונה, אמר רב יהודה, אמר רב, כל המבזה תלמיד חכם, אין לו רפואה למכתו. כי מה זה התורה? התורה זה החיים, שם החיים. אז אם אדם מבזה את זה, אז הוא זורק את האנטיביוטיקה. אז הוא לא לוקח את מה שהוא צריך, אז איך הוא יהיה בריא? מי שיכל היה להביא את כבוד התורה ברמה הכי גבוהה, היה בית המדרש של רבי עקיבא. הגמרא הידועה במנחות, בקטע השישי, אמר רבי יהודה, אמר רב, בשעה שעלה משה למרום, מצאו לקדוש ברוך הוא שיושב וקושר כתרים לאותיות. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מי מעכב על ידך? אמר לו אדם אחד, למה אני צריך לחכות? מה זה כל הדקוריישן הזה על האותיות, הכתרים? אמר לו אדם אחד יש, שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ, טילים טילים של הלכות. זאת אומרת, יהיה איזה בית מדרש, ששם אפשר יהיה להביא את כבוד התורה, למקום גבוה, שאף אחד אחר לא הביא אותו קודם. וגם אף אחד אחר לא יביא אותו אחר כך. זה היה בית המדרש של, של רבי עקיבא. ולכן אומרת הגמרא בקטע השביעי, מי שמת רבי עקיבא, בטל כבוד התורה. זאת אומרת, המושג של תורה ברמה הכי גבוהה, היה צריך להגיע דרך בית המדרש של רבי עקיבא. עכשיו, מה קרה? תלמידי רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה. לא נהגו כבוד זה בזה. עכשיו, מתי זה קרה שהם לא נהגו כבוד זה בזה? מתי הם מתו? מפסח עד שבועות. אומר המהר"ל דווקא בזמן הזה. כי אם למשל זה היה מחנוכה לפורים, אולי העונש היה פחות. למה העונש גדול יותר מפסח לשבועות? אם לא נוהגים כבוד זה בזה, מה זה משנה מתי? כי בין פסח לשבועות, כל יום בספירת העומר, אנחנו בעצם מגלים לאיפה אנחנו הולכים. לכבוד הכי גדול, שזה התורה, שנותנת חיים, נותנת ברכה, נותנת מידות, נותנת ענווה, נותנת כל הדברים הטובים. אז אם בימים האלה, התלמידים, שרק הם מבינים מה זה כבוד התורה פר אקסלן, פרסט קלאס, אין רמה כזאת שיכלו קודם תלמידי רבי עקיבא להגיע, הם הראשונים שיכלו להגיע לזה, ואם הם לא נוהגים בזה בצורה הנכונה, בימים האלה, אז לכן העונש היה כזה. אבל פה השאלה הגדולה. למה רבי עקיבא לא קיבל עונש? או למה לא אומרים מילה אחת על רבי עקיבא? מילה אחת. ראש ישיבה עם 24 אלף תלמידים, זה לא בית מדרש אחד, זה אפילו לא אצטדיון אחד, כן? זה בטח היה מפוזר ישיבות מגבת עד אנטיפרס, מהצפון עד הדרום, פשוט כל ישיבה מאות 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 תלמידים. וראש הישיבה, רבי עקיבא, לא מצאנו עליו מילה אחת. אפילו רמז. איך זה? איך מגדלים כאלה תלמידים? התשובה היא, ספר משלי מתחיל במילה משלי, האות מם היא גדולה. למה היא גדולה? נאמר בחז"ל בקטע התשיעי. מם של משלי גדולה מלמד שהתענה שלמה המלך 40 יום. שתינתן לו חוכמת התורה כמשה. דכתיב האיש שם עם השם 40 יום ו-40 לילה. הוא רצה חוכמה כמו משה. והשאלה שלו הייתה אחת. איפה נמצאת החוכמה? במוח? ב-IQ? או בלב? זאת הייתה השאלה שלו. ואחרי 40 יום שהוא צם, גילו לו מהשמיים, בני, אם חכם לבך, ישמח לבי גם אני. החוכמה נמצאת איפה? בלב. תלמידי רבי עקיבא למדו יומם ולילה. מי שנכנס לבית המדרש לא ראה בטלה של רגע. אבל כל התורה שהם למדו, למדו אותה עם המוח. התורה הייתה כדי לרומם את ה-IQ. את מנת המשכל, אף אחד לא יכול להבין איזה ברן, איזה לימוד, אבל זה לא היה שווה כלום, כי התורה לא הייתה עם הלב, התורה הייתה רק במוח. איך כתוב על חורבן הבית? שאלו לחכמים למה נחרב הבית, שאלו לנביאים למה נחרב, אף אחד לא ידע. בית שני, רק שנבין, זה לא לפנינו, נאמר את זה בעל פה, בית שני כותב הנציב בהקדמה לספר בראשית, זה לא נמצא בדף שלפנינו, הוא כותב כך, בית שני היו צדיקים, חסידים, עמלי תורה, אבל הייתה ביניהם שנאת חינם בלבבם. זה את זה חשדו את מי שראו שנוהג שלא כדעתם ביראת השם, שהוא צדוקי, שהוא אפיקורס. והוא בא על ידי זה לשפיכות דמים, לכל הרעות שבעולם, עד שחרב הבית. זאת אומרת, אפשר ללמוד כל היום. אפשר להיראות משהו מיוחד, אנשים מיוחדים. אבל זה לא שווה כלום. כי לומדים עם המוח ולא לומדים עם הלב. וברגע שלא לומדים עם הלב, אין לתורה שום חשיבות. כלום. ונסביר את הדברים, לאט לאט. נאמר במשנה באבות, בקטע העשירי. רבן יוחנן בן זכאי, שהיה זה שבנה את הגשר בין חורבן הבית לחיים אחרי החורבן. שדרך זה נצעד לקראת הגאולה. הוא ביקש את יבנה וחכמיה. שולח את התלמידים שלו ואומר להם, תטיילו בעולם. תבואו אליי בחזרה עוד 3 שנים, תגידו לי, מה למדתם בעולם? מה הדבר הכי חשוב לחיים של האדם? וכך נאמר, אמר להם, צאו וראו, איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם. רבי אליעזר אומר, עין טובה. רבי יהושע אומר, חבר טוב. רבי יוסי אומר, שכן טוב. רבי שמעון אומר, הרואה את הנולד. רבי אלעזר אומר, לב טוב. אמר להם, רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם. אומר להם רבן יוחנן בן זכאי, המפתח זה לב טוב. כי כשיש לב טוב, יש עין טובה, ויש שכל טוב, ויש חבר טוב, ויש שכן טוב, והכל זה טוב. כדי להגיע ללב טוב, התורה לא יכולה להישאר במוח. נסביר את הדברים עוד קצת. בעולם הרפואה, אם אני לא טועה, יש פה אנשים חשובים שיכולים לתקן אותי, שנותנים לבן אדם אנטיביוטיקה, או כל דבר שמשפיע על בריאות האדם, צריך להגיע דרך המעיים. זה נכון? דרך המעיים. ואז זה מגיע לאיפה שצריך להגיע. דוד המלך אומר על התורה שהוא למד בתהילים, תורתך בתוך מעי. התורה הגיעה אליי לסתמיק, למעיים. תורתך בתוך מאי. למה? כי מהמאיים זה מתפשט לדם, מתפשט לכל הגוף, וזה משפיע את מה שהוא צריך לעשות. אם הוא אוכל אוכל בריא, או להפך אם הוא אוכל אוכל לא בריא, או לוקח דבר טוב או דבר לא טוב. כדי שהתורה תגיע ללב, היא לא יכולה להגיע מהמוח. היא צריכה להגיע מהמאיים. ואז היא מגיעה לכל מערכת הגוף של האדם. לכן, איך נאמר, הבן יכיר לי אפרים עם ילד שעשויים, מדי דברי בו, זכור הזכרנו עוד, על כן המו מאי. המאי, אומרים על אדם שיודע הרבה תורה, הוא מילא את קרסו בשס ופוסקים. מה זאת אומרת הוא מילא את הקרס? הוא מילא את הקרס? הוא מילא את השכל? לא, לא. התורה נהפכת להיות חלק מהמציאות של האדם. חלק, זה נכנס לדם של הבן אדם. זה הכוונה, מילה את קרסו משעשו פוסקים. ולכן, מה אומר רבי יוחנן בן זכאי? מה הדבר הכי חשוב? לב טוב. ימי ספירת העומר זה עד לג בעומר, ומי לג בעומר עד הסוף. עד לג בעומר, בלי לג בעומר, כמה ימים יש? למד בית ימים. מי לג בעומר עד הסוף יש? 17 ימים. כמניין טוב, לב טוב. כשיש לב טוב, יש חבר טוב, שכן טוב, עין טובה, הכל טוב. ולכן, אומר להם רבי עקיבא, בקטע ה-11, י"ב 1,000 תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מעכו ועד התפרס, כולם מתו בפרק אחד, למה? שהייתה עיניהם צרה אילו באילו. כי אם אין לב טוב, איך יהיה עין טובה? איך יהיה עין טובה? בסוף העמיד 7, כולם מתו, נשארו 7, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון, רבי אלעזר בן שמוע, רבי יוחנן הסנדלר, רבי אלעזר בן יעקב, יש כאומרים רבי יהודה ורבי נחמיה, רבי מאיר ורבי יוסי, רשב"י ורחמנא בן חניכאי ורבי יוחנן הסנדלר. אמר להם, בניי, הראשונים לא מתו, אלא שהייתה עיניהם צרה אילו לאילו. תנו דעתכם שלא תעשו כמעשיהם, עמדו ומילאו כל ארץ ישראל תורה. עם 7, נחזור למדרש הזה אחר כך. עם 7 תלמידים, הוא הולך ומקים את העולם. רבי עקיבא ואף אחד אחר לא יכול היה להרגיש שיש בעיה. כי הלימוד היה חזק, רק בתוכם לא היה להם שום יחס לשני. עיניהם הייתה צרה בשני. וזה רבי עקיבא שאומר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. הפריע להם, למה ואהבת לרעך כמוך שלך, הוא לא כמו שרבי עקיבא רוצה. זאת אומרת, כל אחד נהיה בעצם מה? אחראי על העירת שמיים של השני, במקום שכל אחד יהיה אחראי על החיים שלו, על העירת שמיים שלו. יראה את הטוב אצל השני, ויבין מה אני צריך להיות יותר טוב. אבל נבין גם מי זה היה רבי עקיבא. תראו את המידות שלו, נאמר בקטע ה-12. מעשה בחסיד אחד שלקח משני בני אדם. לקח הלוואה, הוא לא יודע ממי הוא לקח, ולא היה יודע מאיזה מהם לקח. בא לפני רבי טרפון, אמר לו, ענך דמי מכחכה ביניהם והסתלק. כל אחד אומר, אני נתתי לך הלוואה, רובן ושמעון, אני לא יודע ממי לקחתי, אני יודע שלקחתי מאחד. אומר רבי טרפון, שים את הכסף, שהם יחליטו. מה אומר רבי עקיבא? הם בא לפני רבי עקיבא, אמר לו, אין לך תקנה, תשלם לכל אחד ואחד. מה זאת אומרת? אתה לא זוכר ממי לקחת, תשלם. זה שמישהו מהם אולי גנב, זה לא בעיה שלך, אתה צריך לשלם. זאת אומרת, מה עושה פה רבי עקיבא? מלמד אותנו מידות. יותר מזה, מעשה ברבי עקיבא שעשה משתלת תלמידיו. הביא להם שני תבשילים, אחד חי ואחד מבושל. בתחילה הביא להם את החי, הביא להם ברוקלי. פיקח שבהם, אחז את הכלח בידו אחת, ואת השול לקח עם סכין, הוריד קצת. בא לו חברו, משך ידו ממנו, אכל פיתורי כאן, זאת אומרת, לקח את הכל, אכל את זה עם היד. אומר להם, הטיפש שבהם אחז הכלח בשתי ידיו, ונשך בשיניו, אמר לו רבי עקיבא, לא כך בני, אלא הנח בקערה ותלשהו. הזמנתי אותך לאכול, לא רק כדי לתת לך אוכל, ללמד אותך איך אוכלים, עם סכין ומזלג, איך מניחים את זה, איך אוכלים, איך מתנהגים. זה לא פחות חשוב מהגמרה, לא פחות חשוב מהחומש, עמידות. וזה רבי עקיבא בקטע 14, שנאמר עליו, שום מעשה, בגמרה בתענית, ברבי אליעזר שירד לפני התיבה, ואמר 24 ברכות, לא ירד גשם, לא 18, 24 ולא נענה. ירד רבי עקיבא אחריו ואמר, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. אבינו מלכנו, למענך רחם עלינו. וירדו גשמים. ומיד ירדו גשמים. אז זה מה שהוא אמר. ריננו החכמים. אמרו, תראו מי זה רבי עקיבא. הוא רק מתחיל להגיד, בום, מקבל מה שהוא צריך. ורבי אליעזר התפלל, לא ירד כלום. היא יצתה בת קול ואמרה, לא מפני שזה גדול מזה. שניהם גדולים. אלא שזה מעביר על מידותיו. רבי עקיבא היה לו את המידה לוותר, to concede, הוא ידע לוותר, וזה אינו מעביר על מידותיו. מי שיודע להעביר על מידותיו, אין מי שיכול לעמוד מולו. אומרת הגמרא, זה לא לפנינו במסכת בבא בתרא בדף תדבב עמוד ב'. יום אחד מגיע השטן, ויהי היום, ויבואו בני האלוקים להתייצב בפני השם. לשון הפסוק, ויבוא גם השטן מתוכם, ויאמר לו השם, מאין באת? שלום עליכם, מאיפה באת? באתי משוט בארץ, טיילתי בארץ. מה גילית? נהייתי חוסיד, אומר השטן. חוסיד, של מי? של אברהם. מה? אתה הרי כל החיים רץ אחריו. 10 ניסיונות התנסה אברהם אבינו. לא היה פשוט, אתה ניסית לעצור אותו. נהיית פתאום, כן. הוא בא לקבור את שרה במערת המכפלה, אומר לו, מיסטר אפרון, עולה לשלם על הקבר 400 שקל כסף. מיליון דולר. מה אברהם יכל להגיד? רגע, ריבונו של עולם, אמרת לי את כל הארץ אשר אתה רואה לך את ננה. קום יתהלך בארץ, זה שלך. מה קורה פה? מה זה? מיליון דולר לשלם על קבר? לא אמר כלום. מה אמרת אפרון? 400 שקל כסף כך. הוא ידע לוותר. הוא לא התלונן. To concede, ויתר. אומר השטן, מי שיודע לוותר, אני לא יכול להתחיל איתו. לא יכול להתחיל איתו. הדבר הכי קשה בחיים זה לדעת לוותר. אתם יודעים למה? כי כשאדם מוותר, זה לא שהוא עשה איזה חסד גדול. זה לא שהוא רואים אותו. לפעמים רק הוא יודע שהוא ויתר. מגיע לו. הוא רוצה אולי לכעוס. הוא צודק. לא, הכל רגוע. זה קשה. אבל כשאת זה עושים, אומר השטן, אני לא יכול לגעת בבן אדם כזה. זה היה רבי עקיבא, כמו שחזל אומרים, זה מעביר על מידותיו, מעביר על מידותיו. ורבי עקיבא את זה ביקש לתת לתלמידים. אבל כשהתורה היא רק במוח, והיא לא מגיעה ללב דרך המעיים, זה לא מגיע לשום מקום. לשום מקום. זה מה שחזל מלמדים אותנו. אם ככה, אני אלך צעד נוסף. אם נניח היו מבקשים ממכם לתת ליהודי את הטייטל שונא השם. וואי וואי וואי, רק אני אומר את זה, אני כבר זז. מה, אני שונא השם? זה too much, יותר מדי. תגיד טיפש, תגיד אני יודע מה, אבל שונא השם? תראו מה אומר רבינו יונה בשערי תשובה, תראו מה אומר הרמח"ל במסילת ישרים, בקטע ה-15. ועניין שונא השם נמצא לפעמים גם באנשים שהם עושים מצוות, נזרים מכל עבירה ובמעשה ולשון, מקפידים על הכל, אבל נפשם רעה, ובקרב ליבם יקשה להם, כאשר חבריהם עוסקים בתורה עירה ביניהם, וכאשר עיניהם צרה. ותראו מה אומר לנו המסילת ישרים בקטע ה-16. יש אחרים שאינם מצטערים וכואבים כל כך, אף על פי כן ירגישו בעצמם איזה צער, ולפחות יתקרר רוחם, בירותם אחד עולה איזה מעלה יתרה. זאת אומרת, הוא רואה שמישהו מצליח יותר טוב ממנו. אם לא יהיה מאוהביו היותר דבקים לו, אם לא באמת חבר שלו, כל שכן, אם מאותם אשר אין לו בכלל אהבה אם הוא לא מכיר אותו, כל שכן, אם יהיה גר מארץ אחרת, פתאום מגיע מישהו ומצליח. איך זה שהוא מצליח? מה, הוא יודע משהו? אני יודע הרבה יותר טוב ממנו, אומרים בני אדם. ותראה שבפיהם אפשר שידברו דברים כשמחים. או, אתה מצוין, אתה מיוחד במינו, אתה משהו בלתי רגיל, או מודים על טובתו, אך ליבם רעה בקרבם. כלפי חוץ, אדם נחמד, מדברים איתו, אבל מרגישים בלב, איך זה? לא מגיע לו, מה פתאום? זה אדם שמוגדר כשונא השם. ותראו מה יהיה בגאולה עתידה, אני קורא למטה. בלקראת סוף הקטע, מה נאמר שמה? והוא מה שכתוב בישעיהו, ושרה קינת אפרים וצוררי יהודה יקרתו. אפרים לא יקנה את יהודה, יהודה לא יקנה את אפרים. הוא השלום והשלווה, אשר למלאכי השרת, אשר כולם שמחים בעבודתם, איש איש על מקומו. אין אחד מתקנה בחברו כלל. כל אחד הוא יוניק במה שהוא יוניק, וכל אחד בא ללמוד מהשני. אם אדם מגיע עם הרגשה, אני יכול ללמוד מכל בן אדם, מכל בן אדם אני יכול ללמוד משהו, אז הוא שמח. הוא נותן לשני להרגיש טוב שגם הוא שמח איתו. החיים הם אחרת. אבל אם אדם בא ואומר, אני, מה זאת אומרת? יש משהו יותר טוב ממני? אז הכל מתפורר. יש הרי שלושה סוגים של צרעת, נכון? יש. מהם סוגי הצרעת? יש בהרת, ויש... מה זה הבהרת? הצרעת היא לבנה לגמרי. לגמרי, לגמרי, ויש סעת, ויש ספחת. בהרת זה לבן כמו שלג. אדם מרגיש שהוא שלם. מגיע לו הכל. ויש ספחת שזה מסתפח על האור. אדם מרגיש שהוא לא שלם לגמרי, אבל הוא מסתכל תמיד מה יש לשני ואין לו, ומה פתאום מגיע לשני. ספחת, בהרת ו... ספחת, בהרת, ויש הסוג השלישי, שאדם בעצם הוא לא שלם, אבל טוב לו רק אם הוא יהיה יותר טוב מכולם. רק אם יהיה יותר טוב מכולם. זה שלושה סוגי הצרעת. וזה בא בעיקר על מעל לשון הרע, כי הנהם צרה אחד בשני. אם ככה, תראו כמה זה נפלא. עכשיו מבינים, טוב מאוד, למה נאמר בגמרא 12,000 זוגים תלמידים. למה לא כתוב בגמרא 24,000? כי הם למדו חברותות. למדו חברותות כל הזמן בלי הפסקה. למדו, 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 למדו. אז אי אפשר היה לראות כלום. אז לכן גם אי אפשר להשאיר את רבי עקיבא. והם למדו רק עם השכל, וזה לא הגיע למאיים. לכן הדזיז, המגפה שפגעה בהם, זה התחיל במאיים, עלה למעלה, עד שמתו. מידה כנגד מידה. אז הנה לנו מצד אחד, אנחנו רואים עד כמה חשוב הבן אדם לחברו. ונסתכל על כל מה שקרה לנו בשנה האחרונה. הרי זה בדיוק פרשת שבוע שקראנו. על שפם יעתה, המצורע. הוא צריך לחסות את הפנים. כי, אומר רשי, יוצא ממנו אוויר שיכול לפגוע בשני. על שפם יעתה, לחסות את הפנים. והוא אומר, תמה תמה יקרא. הוא אומר לאנשים, אל תתקרבו אליי. אל תתקרבו. אתם יכולים להידבק. ומה המרחק שהוא צריך לשבת? ארבע אמות. כמה זה ארבע אמות? 6 feet. אתם שומעים? זה בדיוק אותו דבר. ויותר מזה, וכשהוא נהיה גם טהור, זה בכלל לא יאומן. כשהוא נהיה טהור, איך מתארים את המצורע? מזים לו דם על תנוך אוזנו הימנית, על בוין ידו הימנית, ועל בוין רגלו הימנית. אומרים חז"ל, למה מזים על תנוך אוזנו הימנית? כי הוא שמע לשון הרע נגד השני. למה על בוין רגלו הימנית? כי הוא הולך רכיל להגיד את הלשון הרע הלאה. אבל לא כתוב בחז"ל למה על בוין ידו הימנית. אתם יודעים למה? כי עם בוין ידו הימנית גם אפשר לספר לשון הרע. מכירים? בוין ידו הימנית. היום זה הלשון הרע הכי חזק שיש יותר מהאוזניים והרגליים. לא צריך ללכת בכלל. לא צריך ללכת. אז כל הפרשה שאנחנו קראנו בשבת שעברה, זה בדיוק 6 feet. שאומרים מרחק. הוא על שפם יעתה, הוא צריך לחסות את הפנים, והוא צריך להגיד תמה תמה שלא יתקרבו אליו. זה לא יאומן. פשוט לא יאומן. יישב בדד מחוץ למחנה, בבידוד. יישב בדד מחוץ למחנה. כמה זמן? שבוע. ואם לא, עוד שבוע. ואז בא הכהן, פשוט קוראים את הפרשה, הקדוש ברוך הוא שם לנו ראי מול העיניים, ואומר, ילדים שלי, הכל תקבלו. יש לי רק בקשה אחת, תהיו ביחד. תהיו ביחד, תסתכלו טוב. איך כתוב שמה? מי האיש? החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב. מי הוא אוהב ימים? מי שהוא רואה טוב. אומרת הגמרא, יום אחד רבי ינאי ישב על המרפסת, בקיץ. עובר יהודי ואומר, מי רוצה לקנות עולם הבא? מי רוצה לקנות עולם הבא? אומר לו רבי ינאי, אני רוצה לקנות. אומר לו אותו יהודי, אתה לא צריך, יש לך כבר. אני רוצה לקנות. מה אתה מוכר? אני אגיד לך. זה היה רוכל שעובר מבית לבית, מוכר את הסחורה. מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה. אמר רבי ינאי, וואו, כל ימיי לא הבנתי את הפסוק הזה. מה הוא לא הבין? כל ילד בחדר מבין את הפסוק, בגן מבין את זה. אלא מי אמר את הפסוק הזה? רוכל! מי זה רוכל? אתם זוכרים שהייתם קטנים, ככה לפחות שאני הייתי קטן, לא היה מספיק חנויות. באו הביתה עם מזוודה, מכו לנו כפתורים, חוטים, ככה מכו פעם, נכון? הם מגיעים הביתה. אחד מגיע עליהם על הכתפיים, עם מכנסיים, עם חליפות, היה עובר מבית לבית. רוכל זה אחד שעובר מבית לבית, והוא מוכר סחורה. אז מה קורה שעובר מבית לבית? הוא נכנס הביתה. נותנים לו לשתות כוס מים, כוס קפה. הוא פותח את המזוודה. בינתיים הוא רואה מה קורה בבית. עכשיו הוא הולך לבית אחר, מה הוא צריך לעשות שם? לספר מה הוא ראה בבית הראשון. ואותו רוכל בא ואומר, לא! אני מוכר סחורה ולא מעביר שום דבר מבית לבית. זה מה שהתפעל רבי ינאי. שאדם יכול להיות רוכל ולא הולך רכיל. הוא יכול להיות רוכל, הוא יכול לראות הרבה דברים. מכל מיני מקומות, אבל הוא לא הולך להעביר את זה ממקום למקום. זה אומר רבי ינאי. זה החידוש שגילה לי. אני ידעתי מה זה נצור לשונך מרע, שפתיך מדבר מרמה. סור מרע ועשה טוב. מי האיש שחפץ חיים? אני ידעתי מה זה. חשבתי, מדובר עליי, כל אחד בחיים שלו. אבל שרוכל אומר את זה, שאומר את זה רוכל, זה דבר נדיר. זאת אומרת, אפשר להיות אדם שעובר מכל מקום, רואה הרבה, שומע הרבה, אבל הוא לא הולך רחל. זה שהתורה היא עם הלב, עם המעיים, לא רק עם השכל. אז הנה לנו הבנה, מצד אחד, במותם של תלמידי רבי עקיבא. בימים האלה. אבל בואו ניגש עכשיו לצד השני של השולחן. רבי עקיבא, באיזה גיל התחיל ללמוד תורה? 40. 40. מתי הוא התחיל ללמד? בגיל 80. הוא עכשיו איך בגיל 110, 115, הוא חי 120 שנה. וקורה לו פתאום הקרייסס, הטרגדיה הכי נורא שאפשר להיות. מתו לו 24 אלף תלמידים. מה רבי עקיבא צריך לעשות? להרים ידיים. נגמר. אבל תראו מה קורה. כמה שנים רבי עקיבא הלך ללמוד תורה? 12 שנה, נכון? הוא חוזר אחרי 12 שנה, הוא שומע שהחברות של אשתו אומרות לה, תראי מה עשה לך בעלך, השאיר אותך לבד. מה היא אומרת להם? אם הוא ילך לעוד 12 שנה, אני גם אשמח. הוא לא הבית, לך זה בא, הוא הולך לעוד 12 שנה. זאת אומרת, המספר 12 מסתובב סביב החיים של רבי עקיבא. וגם כמה תלמידים היו לו? 12,000 זוגים של תלמידים. שומעים? זה רבי עקיבא. רבי שמעון בר יוחאי, כמה זמן הוא היה במערה? 12 שנה. אומרת הגמרא בשבת למד ג', קל לזכור את הגמרא, זה למד ג', ל"ג בעומר. הוא יצא הרי בל"ג בעומר. הוא יוצא החוצה, מה קורה פה? הולכים פה לעבוד? השתגעתם? מניחים חיי העולם, עוסקים בחיי אישה? כל מקום שהוא יסתכל, מה קרה? נשרף. בת כל מחזירה אותו, אמרה, לך מפה. לך, תצא מהעולם, לא מתאים לך להיות פה. תחזור למערה. כמה זמן הוא היה במערה? 12 חודש, לא שנה. איזה משבר זה? רבי שמעון בר יוחאי, הוא הולך מפה? מה זה לך מפה? אתה לא שייך לעולם הזה, תישאר שם במערה. מה קרה? מה, אני לא בסדר? למדתי תורה 12 שנה, יומם ולילה, הוא נהיה כמו מלאך. להסתכל על בן אדם וזה נשרף? או המקום נשרף? משבר נורא. אבל רבי עקיבא יוצא אחרי 12 חודש. מה רואים מפה? דבר מאוד מעניין. למה אצל כולם, רבי עקיבא, אצל רבי שמעון בר יוחאי, המספר 12 הוא המספר? זה סתם ככה כי יצא ככה? גם יכל ללמוד 10 שנים? לא. איפה מצאנו 12 שנה? 12 בכלל בחיים? בואו נראה. 12 חודשים? 12 שבטים? 12 מזלות? נוח היה בתיבה 12 חודש. כמה יהיה אדם בעיר ויהיה בן עיר? 12 חודשים. היו נכנסים הכהנים לעבוד כל יום בבית המקדש? נוטלים ידיים? כמה ברזים יש מסביב לכיור? 12 ברזים. 12 ימים בשנה היה הקווייר, התזמורת, המקלה של הלוויים. היו מנגנים בשיר. אדם נושא אישה זוכה ב-12 ברכות, אומרת הגמרא ביבמות סמך ב'. זאת אומרת, המספר 12, היסוד שלו סוגרים מעגל. סוגרים מעגל. נוח צריך להיות בתיבה 12 חודש. לדעת שחסד זה עם השני, לא עם עצמו. וכדי לקבל את התורה צריך להיות מסביב להר סיני 12 חודש. וכדי לגמור שנה 12 חודש. אדם שנה בעיר, הוא רואה את כל החודשים, את כל הזמנים, הוא נהיה בן עיר. המספר 12 מבטא שלמות. רבי עקיבא הלך ללמוד 12 שנה, כי 12 שנה הוא גדל, הוא קיבל קומה. אומרת אשתו, הלוואי הוא יקבל עוד קומה, אז הוא ישלם. הוא הלך לעוד 12 שנה. רבי שמעון בר יוחאי לומד במערה 12 שנה, הוא נהיה וואו. אבל הוא יוצא החוצה ולא מבין מה קורה בחוץ, אז הוא חוזר בחזרה. אבל גם רבי עקיבא, גם רבי שמעון בר יוחאי, שניהם לא אמרו, מה קרה? איך קורה דבר כזה? ו-to give up, אף אחד לא. אומר רבי עקיבא, כמה תלמידים נשארו? 7 תלמידים? אני אלמד אותם. אני עכשיו מבין, לא ידעתי קודם, לא יכלתי להבין קודם. אל תהיו כמו הראשונים, שניהם הייתה צרה אלו באלו. נו, יד לשני. תסתכלו על השני בעין טובה. רבי שמעון בר יוחאי אומר, אומרים לי ללכת למערה? כי אני לא שייך לעולם, למה אני לא שייך? מה לא טוב אצלי? לא אני בסדר, מה לא טוב אצלי? שאת התורה שאני יודע והיא התורה הגדולה, לתת לכל אחד כמה שהוא יכול לקבל. זה לא לבוא להיות מקשת, היי, מה אתה עושה? כל אחד יש לו תפקיד, כל אחד יש לו את המקום שלו, צריכים כל אחד. זה כתר של הקדוש ברוך הוא שכל אדם זה יעלום. מורדים יהלום אחד, חסר בכל הכתר. אז צריך כל יהלום יש לו את הצורה שלו. לתת לכל אחד בצורה המגיעה לו. תראו את משה רבינו. עושה לנו הכל. מוציא אותנו ממצרים, קורא לנו את הים. הכל. פתאום הוא יורד, עושים פה עגל. טרח, זורק את הלוחות. זה צריך להיות, זהו, I give up, אני לא מתחיל עם העם הזה. והקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא, אני ארוג את כולם, ועשה אותך לגוי גדול. מה אומר משה? לא, לא, אני איתם. אם אני צריך לשבור את הלוחות, זאת אומרת, אני צריך גם לתקן משהו עוד אצלי. אם אני צריך לשבור את הלוחות, אז אני גם יודע לתקן אותם. למה משה נקרא משה רבינו, אתם יודעים? למה הוא נקרא משה רבינו? זה טייטל. כי משה, המעלה הגדולה שלו, זה ענווה. ענווה. לראות מה טוב אצל השני. מי שחי ככה, הוא רב של כל הדורות. של כל הדורות. זה משה רבינו. הוא מלמד את התורה של כל הדורות. בכל ההגדה של פסח, לא מופיע משה רבינו, חוץ מפעם אחת. והאמינו בהשם ובמשה עבדו. אז רגע, אז משה הוא עבד השם? אני גם עבד השם, כולנו עבדי השם. אז למה משה יותר גדול ממני? כי משה הוא יותר עבד ממני. הוא יותר עבד ממני, הוא יותר גדול. זה משה רבינו. זה המשה. זה עמוד של, הוריד לנו את התורה שבכתב. זה רבי עקיבא, עמוד התורה שבעל פה. זה רבי שמעון בר יוחאי, העמוד והיסוד של תורת הנסתר. שכל פנימיות התורה, שלושת המנהיגים הענקים האלה, מהצד שלהם, שקרה מה שקרה, יכלו להרים ידיים, להגיד נגמר, אף אחד לא עושה את זה. כי אני לא מסתכל כשאני טוב, והבעיה אצל השני, מה אני יכול לעשות יותר טוב? גם אם לא עשיתי רע, מה אני יכול לעשות יותר טוב? כשאדם מסתכל כך, יש לוחות שניים, כשאדם מסתכל כך, משבעה תלמידים ממלאים את כל העולם תורה. כשאדם מסתכל כך, אז פנימיות התורה מושכת לציון שלו בלג בעומר 500,000 אנשים בשנים רגילות. זה חזה מלמדים אותנו. ימי הספירה של השנה הם ימי ספירה אחרים לגמרי. לא הכרנו כאלה ימים 100 שנה. אלה ימים שכולם סופרים. מגיעים, רגע, קח את הבדיקה, תעשה את הכובד, תספור 3 ימים, תבוא לעשות עוד בדיקה. תספור עוד 4 ימים, תראה אם אתה קיבל חיובי, שלילי, תוכל לצאת, לא לצאת. וכל זה, כמו שאמרנו, בדיוק של מצורה. אבל איפה מופיע פעם ראשונה בתורה את המילה המצורה? זאת תהיה תורת המצורה ביום תארתו. ביום תארתו נותנים לו את הטייטל מצורה. זה בושה להיות מצורה. הוא מתבייש בזה. לא. כי מצורה זה גם קומפלימנט. איך יכול להיות? כי זה שני מילים. מוציא רע. הוא הוציא את הרע. עכשיו הוא נקי. עכשיו הוא חוזר למחנה. עכשיו הוא לא צריך לחסות את הפנים. עכשיו הוא לא צריך לשמור דיסטנס של 400 שזה 6 פיט. עכשיו הוא חלק מכולם. הוא מבין את המעלה הגדולה. זה חזה מלמדים אותנו. מצד אחד אנחנו מבינים את העומק של החטא של תלמידי רבי עקיבא, שהכל היה בשכל, וכל אחד חיפש מה רע אצל השני, איזה מידה טובה אין אצל השני. הרבי אמר, ואהבת לך כמוך, למה אין לך את זה? ממתי נהייתי המזכיר של הקדוש ברוך הוא? ממתי זה תלוי בי? מה שאני עושה? תלוי בי מה אני עושה, לא מה שאני עושה. וזה מה שקרה מצד שני, בצד השני של השולחן, שורים את רבי עקיבא, שורים בה יוחאי, משה רבינו, איך הם מתמודדים? איך? אם יש איזה קושי, מה אני יכול לעשות יותר טוב בחיים שלי? ואז יוצאים מזה. ואז יוצאים מזה. ואז מתגברים על כל דבר. לא מה השני לא בסדר. מה אני יכול לעשות יותר טוב? זה חזה מלמדים אותנו. כשהולכים כך, בימים האלה, אחרי כזאת שנה, לקראת קבלת התורה, אז באמת זוכים לאור של התורה. אז זוכים באמת לחיים של ואתם מדביקים בהשם לוקחים חיים כולכם היום. אנחנו נכנסים לשנה ה-74. הכנסנו של מדינת ישראל, שזה שנת ואיחן. ואיחן זה 74. שנת ואיחן. פעם אחת בכל התורה כתוב ואיחן, בקבלת התורה. ואיחן ישראל כנגד ההר, כאיש אחד בלב אחד. אומר הקדוש ברוך הוא, הבאתי אתכם, הזכרנו את זה בשבוע שעבר, הבאתי אתכם לארץ ישראל. ארץ ישראל היום זה המרכז של כל העולם, כל העולם מסתכל ורואה מה קורה אצל העם הזה, העם הנבחר הזה, איך הקדוש ברוך הוא שומר עליהם. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אשמור על הכל ואתן את הכל. רק תנו לי את הביחד. תנו לי, תנו עיניכם שתראו עין טובה אחד את השני. אז יש לב טוב, יש לב טוב, יש עין טובה ושכן טוב והכל הוא טוב. ושכל טוב. אם נראית הדברים האלה באופן הזה, ובצורה הזאת, במיוחד אחרי כזאת שנה, אז בסייעת הדשמיה נזכה באמת לברכה, נזכה באמת לסייעת הדשמיה, ונוכל באמת לצאת ממש לאורה גדולה, מתוך בריאות, מתוך שמחה, והכזו בכל ימלא את כל משאלות ליבנו תמיד תמיד לטובה. יישר כוח.